טוב, אני בספר שמות, פרק א', פסוק א', אני רוצה להתחיל ב... אני מצטערת שלא למדנו את זה שבוע שעבר, כי זה ממש היה פרשת שבוע. אבל אני לא מפוקסת במלחמה הזאת, אני לא... אנחנו לומדות על מרים, וזה... טוב. אז לפני שנתחיל ממש להיכנס אל תוך הפסוקים, לפני שנתחיל לראות את הפסוקים, איפה כל הילדות? תסבירו לי, איפה כולם? נעלמו? איפה כל הילדות? איפה הילדות מהשולחן שלך? לא ידעו? צפיה לא פה, לא יודע. טוב, 3-4 ואפשר להתחיל? תעבירו דף, תיקחו דף, דף אחד לשתי בנות, ואחר כך תיקחו עוד, בסדר? דף לשתי בנות. אז אני אומרת שוב, אני מבקשת מחילה, שלא התחלנו את זה בשבוע שעבר. זה מה שהיינו צריכות לעשות. אז נתחיל את זה היום. ו... אבל לכם יש דפים? שירת האווירי גם לפה. בינתיים אחד לשתיים, טוב? כבר שתי דקות לא אמרתי. טוב, אז לפני שנראה את הפסוקים, אז נקרא רק את המקור הראשון מתוך ספר מיכה, שהוא יהיה הקדמה למה שנראה בעזרת השם בשיעורים על מרים. והפסוק במיכה אומר כך: כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. כן, אז מיכה מגלה לנו, מזכיר לנו, שהיו שלושה מנהיגים שהובילו אותנו ביציאת מצרים. ותכף התרגום יונתן יגלה לנו לכל אחד מהמנהיגים היה תפקיד אחר ביציאה ממצרים. התרגום יונתן אומר את זה בארמית, אז אני, תודה. התרגום יונתן אומר את זה בארמית, אני אגיד לכם את זה בעברית, ומתוך זה אנחנו באמת נשתדל להיפגש איתה. אז הוא אומר כך: משה, רואות תרגום יונתן, שורה שנייה במקור הראשון, משה לאלפא מסורת דינים. אומר תרגום יונתן, התפקיד של משה ביציאת מצרים זה ללמד אותנו תורה. משה הוא זה שהוריד לנו את התורה, משה הוא זה שלומד את התורה, ואחר כך לאורך כל השנים מלמד אותנו את התורה. אז זה התפקיד של משה, צינור שמעביר את התורה אלינו מריבונו של עולם. המנהיג השני זה אהרון. אומר התרגום יונתן, אהרון לכפרה על עמה. כן, אהרון, אתם יודעות, הוא הכהן הגדול. אהרון הוא עוזר לנו לשוב בתשובה. אהרון הוא אוהב שלום ורודף שלום. הוא זה שביום הכיפורים נכנס אל קודש הקודשים. הוא זה שהולך מאדם לאדם ואומר, תסלח לחבר שלך, תסלח לשכן שלך. הוא אחראי על כפרה ועל חזרה בתשובה. ומרים, אומר התרגום יונתן, הוראה לנשיה. מרים היא המורה לנשים. למה צריך מורה לנשים? למה אי אפשר שיהיו לנו רק את משה ואהרון? אז קודם כל, וזה אני, יש לי חלום שיום אחד יהיו רק נשים שילמדו פה, לא נראה לי שהוא יתגשם בגלגול הזה, אבל יש לי חלום כזה. למה? כי באמת הרבה 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 יותר טבעי וזורם וחי ופשוט זה שכשאישה מדברת עם אישה, כשאת צריכה לשאול איש, אז את צריכה להיזהר במילותייך, גם לא כל דבר את יכולה לשאול, גם לא כל דבר הוא יכול בדיוק להבין מה את שואלת, פשוט כי זה שייך לשיעור אחר. פשוט גברים ונשים זה שני דברים אחרים. אז אל תדאגו, הרבנים ימשיכו ללמד אתכם במדרשה, אל תיכנסו ללחץ, אין לי נשים שיכולות ללמד כמו רבנים, הם תלמידי חכמים. אז לא לדאוג, אבל יש משהו הרבה 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 יותר זורם וחי ומתחבר וטבעי ופשוט ואמיתי כשאישה מלמדת אישה, בסדר? אז זה נקודה ראשונה. אז צריך גם את, יש גם את משה, בסדר? אבל צריך גם את מרים. הסיבה השנייה זה התוכן. יש הרבה דברים שגברים לומדים ונשים בכלל לא צריכות להתעסק עם זה, לא ללמוד את זה, לא לקיים את זה. זה לא קשור לחיים שלהם. אז הרבה מהתוכן הגברי הוא לא קשור לנשים, אז אין לנו צורך בכלל ללמוד אותו. אז טוב שיש לנו מורה שמלמדת אותנו תוכן נשי ולא תוכן גברי. והדבר האחרון זה הסגנון, שעל זה עוד נדבר באריכות בעזרת השם בשיעור איש ואישה. כשריבונו של עולם נותן לנו את התורה, אז ריבונו של עולם אומר בספר שמות פרק י"ד, אתם בטח מכירות, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אומרים חז"ל, כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים. תאמר להם בלשון, באיזה לשון? רכה, עדינה. אישה לומדת תורה בלשון עדינה, בלשון רכה. תלמד אותם עיקרי דברים, תלמד אותם את האידיאלים. זה לימוד נשי, ככה אישה לומדת את התורה. ותגד לבני ישראל, אלו הגברים, דברים הקשים כגידים. גברים צריכים קודם כל ללמוד תמיד תורה. אין להם, הם לא יכולים לצאת לחופש ולהגיד אנחנו לא לומדים. וגברים צריכים ללמוד את כל התורה. ודברים מתפלפלים ומתווכחים ויש מחלוקות. וזה הרבה פעמים בסגנון אחר לגמרי מהסגנון הנשי. אז גם בזה טוב שתהיה לנו מורה לנשים, שגם בסגנון היא תלמד אותנו בלשון רכה, בעדינות, באהבה, באמונה, ולא כמו שמלמדים את הגברים. אז יש לנו מורה לנשים, וגם את זה אנחנו כנראה נגיד הרבה פעמים בשיעור איש ואישה, שאישה בעיקר מלמדת דרך החיים שלה. אישה, נכון, חווה נקראת, חווה מלשון חיות, מלשון חוויה, מלשון חיים. זה אישה. כל אישה יש בה את הצד הזה של חווה. ובאמת, באמת, באמת השיעורים הכי חזקים של אישה זה איך שהיא חיה. לא רק מה שהיא אומרת. אז אנחנו רוצות לראות מה מרים מלמדת אותנו לאורך השנים, גם כשאנחנו בתוך מצרים. וגם כשאנחנו יוצאים ממצרים בעזרת השם. אז כדי ללמוד על מרים בתוך מצרים, אנחנו צריכים להיכנס למצרים. אין לנו ברירה. כן. אנחנו נדבר על זה. גברים בלי לימוד זה חסר משמעות. יש להם צד מאוד 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 חזק בחיים, שהם צריכים ללמוד תורה וגם להעביר את התורה. ושיננתם לבניך, זה ציווי על הגברים. בסדר? ובניך זה קודם כל הבנים שלך, וראינו גם שזה תלמידים שלך. בסדר? ראינו את זה כשלמדנו על אלישע הנביא. בסדר? טוב. אז אנחנו בספר שמות פרק א' פסוק א'. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב אישו ואיתו באו. אנחנו עכשיו מתחילות לרדת למצרים. אנחנו מתחילות להבין מה קורה בתוך גלות מצרים. אומר המדרש, אני במקור השני בדף שמות רבה, אומר המדרש, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, שואל המדרש, וכי היום באים? והלא ימים רבים היו להם שבאו למצרים. למה התורה אומרת, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה בלשון הווה? הם כבר באו מזמן, נכון? ירדנו למצרים מזמן וכבר השתקענו שם, אנחנו כבר הולכים ומתרבים. למה כתוב בלשון הווה? אומר המדרש, והלא ימים רבים היו להם שבאו למצרים, אלא כל זמן שיוסף היה קיים, לא היה להם מסוי של מצרים. מסוי זה מסע, שיעבוד. מת יוסף נתנו עליהם מסוי. לפיכך כתיב הבאים, כאילו אותו יום נכנסו למצרים. אומרים חז"ל, כשמשה מת, המציאות מתחילה להשתנות. כאילו נכנסנו פעם ראשונה למצרים. עד עכשיו הכל היה טוב. כשיוסף מת, מה אמרתי? סליחה. כשיוסף מת, המציאות מתחילה להשתנות. כל זמן שיוסף חי, אז הכל טוב, אנחנו גרים בארץ גושן, אנחנו חיים את חיינו, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים. יוסף הוא המשנה למלך, אף אחד לא יכול לעשות לנו כלום. מהרגע שיוסף מת, משהו מתחיל להשתבש. וממשיך המדרש ואומר, ותכף נרחיב את זה, אומר המדרש, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ללמדך שכל זמן שהיה אחד מהם קיים, מאותן שירדו למצרים, לא שיעבדו המצרים בישראל. אז כשכל הבנים של יעקב חיים, המצרים לא מעיזים לגעת בנו. ברגע שיוסף נפטר והשבטים מתחילים להיעלם מן העולם, אז מתחילים לקרות דברים רעים. זה מאוד מאוד מזכיר את מה שהיה בשואה. הגרמנים לא המציאו את זה, כן? המצרים קדמו להם. אז בהתחלה יש כל מיני פרעות רחוב, נכון? לא מרשים ליהודים להיכנס לחנויות, מכירות? יהודים וכלבים אסור להם להיכנס לחנויות. מגרשים את כל הסטודנטים היהודים מהאוניברסיטאות. מבקשים היהודים ללבוש טלאי צהוב. זה עוד כאילו, אין משהו רשמי שאומר, אנחנו הולכים להשמיד אתכם. אנחנו הולכים לחסל אתכם. אבל קורים כל מיני דברים קשים, כואבים, מסובכים, כל מיני דברים שהספסוף ברחוב מנסה לפגוע בנו, נכון? יש הרבה סיפורים כאלה על השואה. אז ככה זה במצרים. עד שמת לוי. לוי הוא אחרון השבטים שנפטר, ואומרים חז"ל, מרגע שלוי נפטר, אז השיעבוד כבר נכנס לתוך החוק. אז השיעבוד כבר נכנס לתוך המלכות קובעת שיהיה שיעבוד. זה כבר לא כאילו בני הבליעל שבמצרים, או הפושעים של מצרים, או הרשעים של מצרים. לא, זה נגמר. עכשיו זה הולך להיכנס, להיות מעוגן בחוק, זה הולך להיות רציני. ובואו נראה את זה קודם בפסוקים, ואחר כך נסביר את הדברים. אני בפסוק ח', פרק א', פסוק ח'. אומרת התורה, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ורשי שם מביא שתי דעות בחז"ל. נכון, דעה אחת אומרת שהוא באמת היה מלך חדש, שהמלך הקודם נפטר, אבל יש דעה שאומרת, לא, בכלל זה לא מלך חדש. התחדשו גזרותיו, הוא שינה את פרצופו. ברגע שיוסף מת, הוא משנה את פרצופו, הוא מסתכל עלינו, ופתאום הוא תופס תפיסה חדשה, שהמשפחה הזאת שקראו לה משפחת יעקב פתאום נהייתה אומה, וזה מאוד 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 מפחיד אותו. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. פרעה מרגיש שאין מצב שהאומה הזאת תלך ותתפתח בתוך מצרים. פרעה מרגיש שהוא חייב להחליש אותנו, שהוא חייב לרמוס אותנו, שהוא חייב לא להשאיר מאיתנו דבר. אבל הוא עושה את זה בתחכום. נכון, חז"ל מספרים שבהתחלה הוא אמר, בואו ביחד. ביחד נלך לבנות את הפירמידות. אני איתכם. אבל לאט לאט זה הולך ונהיה יותר ויותר קשה. אומרת התורה, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ואיבן ערי מסכנות לפרעו את פתאום ואת רעמסס, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל, ויבידו עם מצרים את בני ישראל בפרך. אומר המהר"ל בספר גבורות השם, שזה ספר שהמהר"ל ממש מעמיק ביציאת מצרים, מעמיק בשיעבוד, מעמיק ביציאה, אומר המהר"ל שפרעו כל פעם עולה מדרגה בשיעבוד. הוא לא גוזר איזה גזרה והגזרה הזאת נשארת לתמיד, לא. פרעה גוזר גזרה, עובר זמן, הוא מחמיר את הגזרה שתהיה יותר קשה. עובר עוד זמן, מחמיר את הגזרה שתהיה עוד יותר קשה. והכל כדי קודם כל שניכנס לשם חזק, ואחר כך כדי באמת לא להשאיר לנו כוח. מי שראתה, בטח כולכן ראיתם, תמונות שלנו במחנות כפייה, במחנות השמדה יוצאים לעבודה. כולנו עם אותם קוטנות, דיברנו על זה באיזשהו הקשר אחר. כולנו נראים אותם פנים, לכולם יש מספר על היד. זה עבודת פרך. זה לא התחיל בגרמניה הנאצית, זה התחיל במצרים. ופרעו יש לו יועצים ויש חכמים מסביבו, כולם חמאסניקים, וכולם ביחד חושבים איך אפשר לא להשאיר מאיתנו, לנצל אותנו עד תום, ולא להשאיר מאיתנו כלום. כן. זו שאלה גדולה שצריך לדבר עליה לפני פסח, בסדר? אולי נחכה רגע למהר"ל, ואז מתוך המהר"ל נענה על השאלה, בסדר? שאלה חשובה, תשימי לב אם ענינו עליה, בסדר? אני רגע בפסוק י"ד, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אומר המהר"ל שמדרגת המרירות הופיע במצרים כשנולדה מרים. ואנחנו רוצות להבין למה. למה כשנולדה מרים פרעה מחליט למרר את חיינו בעבודה הקשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה? מה קרה כשנולדה מרים שפרעה מחליט להכביד עלינו עוד יותר את השעבוד? אז אני במקור הרביעי, וזה מתוך דברים הרבה יותר ארוכים של המהר"ל, שממש מסביר את כל המדרגות של השיעבוד, ולא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא הנושא של השיעור. והמהר"ל אומר כך, ואחר כך היו מוסיפים, וימררו את חייהם מזמן שנולדה מרים. וזה, כאשר נולדה מרים, הייתה התחלת התקרבות ישראל אל הגאולה, שגם מרים הייתה צריכה אל ישראל שבזכותה היה הבאר. אז המהר"ל אומר משהו מאוד עמוק. המהר"ל אומר שהאויבים שלנו מרגישים באינסטינקט פנימי כשמשהו טוב מתחיל לצמוח אצלנו, כשמופיע איזה אור אצלנו, כשמופיע כוח חדש אצלנו, יש לאויבים שלנו איזו תחושה פנימית קשה, ואז הם חייבים, חייבים, חייבים להילחם בנו. ופרעה מרגיש, כשמרים נולדה, התינוקת הקטנה הזאת, שיש איזה אור חדש בעם ישראל, איזה כוח חדש בעם ישראל, איזה עוצמה חדשה בעם ישראל, שלא נותנת לו מנוח, והוא מרגיש שהוא חייב להחליש אותנו הרבה יותר ממה שאנחנו חלשים. אני אומרת שוב, זה מקביל בהרבה דברים לשואה. כן, יודעים שימח שמו וזכרו, כן, לא כל כך בא לי להגיד את השם שלו, שעמד בראש האומה הגרמנית והיה אחראי על ההשמדה שלנו, שהוא כתב, כל זמן שעם ישראל בעולם, יש לאומות איסורי מצפון. זה שעם ישראל רוצים להיות טובים, זה שעם ישראל הם רחמנים וגומלי חסדים, אני לא יכול לישון בשקט בלילה, זה עושה לי איסורי מצפון, חייבים להשמיד אותם. אז גם פרעה, הוא מרגיש שיש פה משהו חזק, גדול, טוב, מאיר, והוא לא יכול לשאת את זה. הוא חייב למרר את חיינו כדי שנהיה עוד יותר חלשים. והמהר"ל אומר, דור שהייתה בו מרים הוא יותר הפך למצרים. שהרי מרים סיבה לגאולתם, ומצרים סיבה לשעבודם, וכל הפך גובר על הפך, ומפני כך היה שעבוד מצרים עליהם יותר, כי היו הפכים ומתנגדים זה לזה בוודאי בכל מה שאפשר, ולפיכך הייתה המרירות מזמן שנולדה מרים. אז יש מלחמה, יש קרב בין מצרים לבינינו כשמרים נולדה, קרב פנימי. אנחנו רוצים שהאור יופיע, והמצרים לא מוכנים שהאור הזה יופיע בעולם. ונהיה לנו הרבה 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 יותר קשה. ואמרה ויוחבת, שנולדה להם מרים, איך הם היו יכולים לקרוא לתינוקת הקטנה הזאת למשל? כדי לתת לנו כוח, גאולה, למשל. מה עוד? אין לכם אורה. מה עוד? אין לכם רעיונות לשמות? מה אתם כאלה יבשניות? תקווה, גאולה, ישועה, שמחה. נכון? אמרם ויוחבד קוראים לה מרים על שם המרירות. למה לקרוא לתינוקת קטנה שנולדה לתוך האיסורים? למה לקרוא לה על שם המרירות? למה לא לקרוא לה בשמות שמשמחים, שנותנים תקווה, שמרימים אותנו מעל הצרה? אמרם ויוחבד, הם מעבירים לנו שיעור, זה השיעור הראשון של מרים. היא רק נולדה והופיעה בעולם, וכבר היא מלמדת שיעור. מה היא מלמדת? מרים מלמדת שאין דבר כזה בעולם מרירות שהופיעה סתם. אין דבר כזה בעולם איסורים שנפלו משום מקום. אין דבר כזה בעולם כוחות של אופל שהשתלטו על המציאות ואין לנו מה לעשות נגדם. לא. כשיש בעולם מרירות, המרירות הזו מבקשת להצמיח קומה חדשה. כשיש בעולם כאב, הכאב הזה מבקש שנצמח מתוכו ונגלה הופעות חיים חדשות, הרבה יותר גדולות, הרבה יותר עוצמתיות, הרבה יותר אמיתיות. ולכן חשוב לאמרם ויוחבד לקרוא למרים דווקא בשם הזה. זה אמירה לכל עם ישראל, לכל עם ישראל שנמצא עכשיו בשיעבוד וקשה לו מאוד וכואב לו מאוד ורע ומר לו מאוד. זו האמירה הראשונה שמרים אומרת במציאות. וזה השיעור הראשון שהיא מלמדת. כן, שאין בעולם מרירות שנפלה עלינו סתם. שאין בעולם קושי שהגיע משום מקום. הכל, הכל, הכל תוכנית אלוקית מדויקת כדי שאנחנו נצמח יותר, כדי שאנחנו נגדל יותר, כדי שאנחנו נופיע את עצמנו באופן הרבה יותר אמיתי ושלם. כן, הם קוראים למרים כי זה שיעור, כי מרים בהופעתה היא שיעור, דרך השם שלה, בתוך הכאב הזה. בסדר? אז זה השיעור הראשון. עכשיו... עוד לא שמעתי, לא שמעתי. אם אתה בוחר, אתה יכול להישאר בתוך הכאב. ואם אתה מבין שהמרירות הזו היא לא סתם, אז אתה מוכן שתהיה צמיחה מתוך המרירות. לא תישאר שם. רק כואב לי, כואב לי, כואב לי. בסדר, אני בוכה ואני עצוב, וזה קשה, בסדר. השאלה לאן אני... לוקחים אחר כך את הכאב הזה. האם הכאב הזה הופך להיות איזה תפילה לישועה, או שהכאב הזה מפיל אותי לבור עמוק. ומה שמריה מבקשת זה שנצמח משם. בסדר? כן. למשה טוביה. כן. ותראה אותו כי טוב. בסדר? נדבר גם על התפקיד של משה. כל אחד יש לו תפקיד אחר. חכי, עוד לא נולד, עוד מעט הוא יוולד, נלמד גם עליו. מרים בת 5, אהרון בן 3, ואז נולד משה. טוב, אז בואו נפגוש את מרים בת 5. אנחנו בפסוק ט"ו. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים. אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. זה המפגש השני, מרים. בואו נראה איך חז"ל מתארים את הפסוקים האלה בלשון שלהם, ובואו נראה איך שפרה ופועה, שזה יוחבד ומרים, מופיעות חיים בעם ישראל. אומר המדרש, מקור 5, כשראה שהם פרים ורבים גזר על הזכרים. הדה הוא דכתיב, ויאמר מלך מצרים למילדות. מי היו המילדות? רבי שמואל בר נחמן אמר, אישה וביתה יוחבד ומרים. ולא היו למרים אלא 5 שנים, שאהרון גדול ממשה 3 שנים. אמרו רזל, הולכת הייתה עם יוכבד אימה ועושה צרכיה והייתה זריזה. אז מרים ילדה קטנה בת 5, והיא הסייעת של אימא שלה. אימא שלה עוברת מבית לבית כדי לא לעשות את הגזרה של פרעה. פרעה יודע שאין המילדות, ופרעה אומר להם, אל תשאירו בן זכר אחד בעם ישראל. אל תחיו את הבנים. ושפרה ופועה הולכות מבית לבית, ותכף נראה איך הן מחיות את הילדים. על מרים ילדה קטנה, ילדה קטנה בת 5, היא עדיין מלאה חריצות. אתם יודעות שהילדים הקטנים בני 5, יש להם כוח לקום בבוקר. הם מלאי אנרגיות, הם מלאי עוצמה, הם מלאי חיוניות. ומרים הקטנה היא מלאת חיוניות, היא מלאת שמחה, היא מלאת אנרגיות, והיא הולכת עם אמא שלה והיא עוזרת לה. בואו נראה איך היא עוזרת. חז"ל דורשים את השמות של שפרה ופועה. מה משמעות השם? למה עכשיו התורה קוראת להם שפרה ופועה ולא קוראת להם יוכבד ומרים? מה התפקיד של השמות? אז ככה חז"ל אומרים, אשר שם האחת שפרה, שהייתה משפרת את התינוק כשהוא יוצא מלא דם. אז מה עושה שפרה דבר ראשון? אתם יודעות, התינוק יוצא מהרחם מלוכלך, דבר ראשון היא מנקה אותו. כן. כן. שפרה זאת יוכבד. לא. שפרה זה יוכבד, פועה זה מרים, ותכף חז"ל יגידו למה דווקא כשהם בתפקיד המילדות, התורה קוראת להם בשמות האלה. אז מה זה משפרת את התינוק? קודם כל היא מנקה אותו, היא עוטפת אותו, היא נותנת לו הרגשה טובה. התינוק הזה נולד לעולם קשה. התינוק הזה נולד לעולם של איסורים. דבר ראשון שפרה רוצה שהוא ירגיש טוב. שהמפגש הראשון שלו עם העולם יהיה מפגש חיובי. אבל זה לא הכל. מה עושה פועה הקטנה שהיא העוזרת של אמא שלה? אומרים חז"ל, פועה שהייתה נופעת יין בתינוק אחר אמא. מרים הקטנה, כל תינוק קטן שאימא שלה נקטה אותו ועטפה אותו, מטפטפת לתוך פיו של התינוק כמה טיפות של יין. למה זה חשוב לה? כי מרים יודעת שהחיים של התינוק הזה יהיו לא כל כך פשוטים. מכירות סיפורים על תינוקים שנולדו בשואה? זה מטורף, זה כאילו זה הזוי, זה לא נורמלי. היא יודעת שיכול להיות שהחיים שלו יהיו מאוד מאוד קשים. ומרים רוצה שהתינוקות יאמינו בטוב, יאמינו בגאולה, יאמינו באור, יאמינו במתיקות שיש בחיים. ולכן היא יוצרת מציאות שהמפגש הראשון של התינוק עם העולם זה מפגש מתוק. ככה הוא פוגש את העולם. וגם אם הוא יסתובב בכל מיני מקומות חשוכים, וגם אם הוא יעבור ניסיונות, הטבעת חותם הראשונית הזאת משאירה רושם. וככה ריבונו של עולם מבקש מכל אמא בעם ישראל. כבר אמרנו, נכון, שריבונו של עולם היה יכול לברות צמח שיקראו לו, איך יקראו לו? מטרנה, נכון? יקראו לו מטרנה צמחית, כי הוא יהיה מצמח, הוא לא יהיה מחלב. וכל פעם כשהוא יהיה רעב, נקנה בדקל מטרנה, וניתן לו לשתות מהבקבוק מטרנה, נכון? לא המצאתי את זה, נכון? אמנם אין צמח כזה, אבל אפשר לעשות את זה. אומר לך ריבונו של עולם, את יכולה לזון את התינוק שלך. את יכולה לתת לו חיים. אני רוצה שהוא יקבל את החיים שלו מאימא שלו. כשתינוק נולד, גם היום המילדות, דבר ראשון, מנקות אותו, נכון? משפרות את הוולד, ועוטפות אותו באיזה עטיפה. ומה מיד הן עושות? מיד הן מניחות אותו על אימא שלו. הוא שומע את פעימות הלב שלה, שהוא שמע אותם כשהוא היה ברחם. הוא שומע את הקול שלה המתוק, שהוא שמע אותו כשהוא היה ברחם, ואימא שלו עוטפת אותו בחמימות ובאהבה, ונותנת לו לינוק, והוא מרגיש מתיקות שאין כמוה. וכשאימא נותנת לתינוק שלה לינוק, היא אומרת לו בלי מילים, תדע שהעולם מתוק. תדע שהעולם טוב. זו החוויה הראשונית שאותה הוא פוגש כשהוא יוצא לאוויר העולם. לחוויה הזאת קוראים אימא. אימא בשביל התינוק היא כמו אלוקים. הוא לא יכול להסתדר בלי אימא שלו. אם יניחו אותו חלילה בצד, מה יקרה לו? הוא ימות, הוא ימות. הוא חייב שהיא תאכיל אותו, הוא חייב שהיא תלביש אותו, הוא חייב שהיא תנקה אותו, הוא חייב שהיא תחליף לו טיטול, הוא חייב שכשכואב לו היא תחזיק אותו. בלי אימא הוא לא יכול להסתדר. אתם יודעים שבעלי חיים מסתדרים בלי האימהות שלהם. דיברנו על זה פעם? ראיתם פעם סרטון שנולד איזה אופר איילים קטן? ראיתם פעם? סרט טבע כזה. מה קורה לו בהתחלה? בהתחלה הוא כזה קם נופל, קם נופל. אחרי כמה דקות הוא הולך כזה קצת מצחיק. אחר כך מצליח ללכת כמו שצריך, ואחר כך הוא רץ. ראיתם פעם תינוק שנולד ורץ? מה פתאום? אלוקים אומר לך, את תגדלי את התינוק הזה, את כל החיים שלו. את נותנת לו הכל. בלעדייך אין לו חיים, הוא מת. אבל איזה חיים את נותנת לו? חיים של עטיפה, חיים של חיבוק, חיים של ביטחון, חיים של מתיקות. ואת רוצה לומר לו, תאמין שהעולם טוב. תאמין שהעולם מתוק. יהיה קשה, יהיה מסובך, יהיה לא פשוט, אבל זה צריך להיות טבוע בתוך הילד הזה בזכות אמא שלו. אין עוד מישהו בעולם שיכול ללמד אותו. יש פה מלא ילדות, אני לא מאמינה. מה אתם עושות פה? אמרו לי שזה לטל. לא, יש שם הרבה בנות. מה? נכון, אבל מה הם עושות פה? למה הם לא פה? בשוק. עבדתם עליי. טוב. יש כל מיני דודות כאלה שאומרות שמותר להאכיל את התינוק רק אחרי שעוברות 3 שעות. שמעתם את זה פעם? עוד לא שמעתם את זה. 3 שעות, 4 שעות, לא משנה. תינוק אין לו שכל. נדבר על זה. נדבר על המעבר מאינסטינקט לשכל, לא עכשיו. תינוק אין לו שכל. תינוק יש לו רק תחושות. תינוק שהוא בוכה ומבקש לאכול, זה לא בגלל שהוא רוצה לבקש ממך משהו שהוא לא צריך. הוא לא יודע לבקש משהו שהוא לא צריך. הוא באמת רוצה לאכול. אמא טובה, מה היא עושה כשהוא בוכה? היא לא מסתכלת על השעון. את יודעת למה היא לא מסתכלת על השעון? כי גם כשלה מתחשק לפתוח את המקרר, מה היא עושה? היא פותחת אותו. ואם מתחשק לה לאכול חצי שעה אחרי שהיא אכלה ארוחת צהריים, בא לה לאכול מלפפון. אז רגע, היא מסתכלת והיא אומרת, לא, 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 לא. אי אפשר, אם עוד לא עברו 3 שעות, כתוב בספרים שאסור לאכול. אין דבר כזה, נכון? לקחת פעם מלפפון אחרי שגמרת ארוחת צהריים? או הוגיה, או ופל, או לא יודעת מה? תינוק הוא זקוק לאימא שלו שתיתן לו לינוק מתי שהוא רוצה. ולפעמים את תקומי בלילה, את מאמינה? ואז תקומי עוד פעם בלילה. ואז תקומי עוד פעם בלילה. ואולי תקימו אפילו עוד פעם בלילה. ובבוקר תרגישי שבכלל, בכלל, בכלל לא ישנת. ואולי זה יקרה גם בלילה שאחר כך וגם שאחריו. כמה זמן זה יקרה, אתם חושבות? כמה זמן זה ייקח בערך? 20 שנה בערך. 20 שנה בערך לא תשני בלילה. כמה שנים אתם חיות? 20. בערך 20 שנה, בקטנה. כמה שנים עוד יש לכם? 100. בעזרת השם 100. מה זה 20 שנה לעומת 100 שנה? כלום. רגע, 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 שנייה, רגע, שנייה. אני רוצה לגלות לכם עוד משהו. ה-20 שנה האלה חולפות בי אף. הלילה הזה שאת לא ישנה, הוא נראה לך נצח שלעולם הוא לא ייגמר. אבל אני מודיעה לך שה-20 שנה האלה חולפות בי אף. ואז את הולכת לישון, אף אחד לא מאיר אותך בלילה, את יכולה לישון כל הלילה, למה את מתעוררת? כי משה עוד לא חזר הביתה. רגע, איפה משה? משה שנתיים וחצי העיר אותי, שנתיים וחצי הוא ינק, כל פעם כשהוא רצה לקום הוא העיר אותי. אף פעם לא הסתכלתי מהשעה, כי זה לא עוזר שמסתכלים מהשעה, נכון? מה זה עוזר? גם הכל מתבלגן לך מרוב שאת עייפה. עכשיו אני מתעוררת, לא בגלל שמשה לא מאיר אותי בכלל, מה פתאום שהוא יאיר אותי? הוא נמצא עם חברים שלו באיזשהו מקום, למה שהוא יאיר את אמא שלו, מה היא קשורה הזקנה הזאת? ואז אני מתקשרת ואומרת, משה, אז הוא אומר, מה את רוצה? אני עם חברים שלי, הכל טוב, את יכולה לישון, כאילו, למה נראה לך שאת צריכה להתקשר אליי עכשיו? הבנתם? בקיצור, 20 שנה הם מאירים אותך, ומאז את מחפשת אחריהם בלילה, את לא יודעת איפה הם. אמת או לא אמת? אמת, אמת לאמיתה. תקשיבי, זה מאוד קשה, וזה הדבר הכי מופלא שיש, הכי מופלא. זה מה שאלוקים אומר לך. את מקור החיים של הילד שלך. את מקור החיים שלו, את נותנת לו הכל. וכמה שיותר תתני לו, ככה בתוכו תתחזק האמונה בטוב. מתי יתחיל להיות לו קשה? מהר מאוד. אתם יודעות שכששולחים ילד אחר כך למעון או למטפלת, לא משנה, אז הוא נמצא שם עם עוד 5, 6, 10, 12, אני לא יודעת כמה ילדים. לא תמיד יכולים לגשת אליו כשהוא בוכה, אתם יודעות את זה? לא תמיד. לא תמיד יכולים להכיל אותו בשנייה שהוא רעב, יש שם עוד ילדים. המטפלות הן מהממות, אבל אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר הכל. אז לפעמים יהיה לו קשה. לפעמים יהיה לו קשה בגן. הוא ירצה לעלות למגלשה ויבוא ילד אחד חמוד, אבל הוא ידחוף אותו והוא לא יתגלש במגלשה. ופעם הוא יבנה ארמון בחול, נראה לי כבר אין חול בגנים, אבל נגיד שיש, חבל שאין, אבל לא משנה. יש, ברוך השם. הוא יבנה ארמון בחול ויבוא איזה ילד ויפרק לו את הארמון בחול, אתם יודעות? ופעם אפילו הגננת תגיד לו משהו לא כל כך שישמח אותו. יכול להיות או לא יכול להיות? ובבית ספר אני בכלל לא רוצה לספר לכם מה יקרה לו, כדי שלא תהיו עצובות. הוא יהיה חייב לעשות כל כך הרבה דברים שיהיו לו קשים. ולפעמים יהיו ילדים שהתנהגו אליו לא יפה, ולפעמים, לא תאמינו, אפילו המורה תתנהג אליו לא יפה. אבל זה שיש בתוכו ידיעה, לא בשכל, בתוכו, שיש בעולם דמות אחת שרוצה לעשות בשבילו הכל, וחשוב לה שיהיה לו מתוק. לא תמיד היא יכולה, אנחנו לא יכולים הכל, מה אנחנו יכולים? נכון? כשילד שלך עובר ניתוח, את לא יכולה לעשות שלא יהיה לו כואב, כואב לו. אבל את יכולה לעטוף אותו, את יכולה לחבק אותו, את יכולה להשתדל לשמח אותו. אמהות הן לא יכולות לעשות הכל, אבל הן יכולות לעשות המון בשביל הילד הזה. וכל הדודות שיגידו לך, תיזהרי שהילד שלך יהיה מפונק אם כל הזמן תחזיקי אותו על הידיים, ואם כל הזמן תתני לו לנהוג כשהוא רוצה, מה פתאום תתני לו כשהוא רוצה? אז אל תקשיבי לדודות האלה. הן תמיד באות מאיזשהו מקום. כי יהיו לו כל כך הרבה שנים שהוא יסתובב לו בעולם, ואת לא תהיה שם לידו. החיבוק הזה שלך ילך איתו בתוך הלב, כשיהיה לו מר, כשיהיה לו עצוב, כשיהיה לו קשה, כשיהיה לו מסובך. זה משהו שנשאר בתוכו. זה שיעור שמריה מלמדת אותנו. הכמה טיפות של יין זה שיעור, מה זה כוח של אמא? בטח שריבונו של עולם יכול היה לעשות איזה נוזל כזה שנאכיל אותו, אבל לא, הוא רוצה שהתינוק יריח אותך, את הריח שלך, וישמע את הקול שלך, וירגיש את הליטוף שלך, וינוק את החלב שלך, שזה יהיה לו הכי מתוק בעולמים. וזה מה שהוא ירגיש. ועם זה הוא ילך. ובשביל זה שווה להתעורר בלילה שוב ושוב ושוב. זה זה איזה נס כזה של רק של נשים. יש להם כוח כזה ללמד את הילד הזה שוב בלי מילים שהעולם טוב. ובמצרים כמה חייבים את זה, אנחנו בתוך הגלות הקשה, המרה, הנוראה, ומרים הקטנה אומרת לתינוקות, תדעו שהעולם הולך אל הטוב, שהעולם ביסודו הוא טוב, שהטוב ינצח. כמה זה משמעותי, כמה זה חשוב. יש לי סיפור, אבל אם סיפרתי לכם את זה, אנא תגידו שסיפרתי, בסדר? יש לי גיסה שהם משפחה אומנת של שלושה ילדים, ופעם אחת הביאו להם תינוקת. סיפרתי לכם על התינוקת הזאת? תינוקת שנטשו אותה בבית חולים, שבועיים היא הייתה בבית חולים, ושאלו אותם אם אפשר, כאילו לא רצו שהיא תישאר בבית חולים, ועוד לא מצאו לה משפחה. הם כבר היו מספיק ילדים באומנה, אבל ידעו שהם, כאילו, שאלו אותם אם אפשר בינתיים שהתינוקת תהיה אצלם. התינוקת הזאת הייתה שבועיים בעולם, בסדר? שבועיים בבית חולים. היא לא בכתה אף פעם, בכלל, היא שכבה בעגלה, הפנים שלה מסתכלות לתקרה, וזהו. אני רציתי למות כשראיתי אותה. מה זה אומר שתינוק בן שבועיים לא בוכה? שהוא יודע שאף אחד לא יבוא, אף אחד בעולם. זה היה לי קשה מנסו לראות דבר, בחיים לא ראיתי דבר כזה. ברור, יש תינוקות שיותר בוכים, יש תינוקות שפחות בוכים, ברור. יש תינוקות שהם יותר רגישים, יש תינוקות שפחות, בסדר, סבבה. היא פשוט, היא הייתה כמו פסל. אף פעם לא ידעו אם היא רעבה, הרי האוכל בשלב הזה זה חיים. זה לא כמו היום שאנחנו אוכלים, אנחנו יכולים קצת לצום. אין דבר כזה אצל תינוקות, הם חייבים לאכול כל הזמן. היא אף פעם לא בכתה כשהיא רעבה, היא אף פעם לא בכתה כשכואבת לה בטן, היא אף פעם לא בכתה כשצריך להחליף לטיטול, כלום. כאילו היא אמרה, אין בעולם עם מי לדבר, אין מישהו שיבוא אליי. זה היה שבועיים. אני לא יודעת איפה היא הייתה, הייתה כנראה באיזה בית חולים. אמא שלה נטשה אותה, ואתם יודעות שבמחלקת תינוקות כולם צורכים שם, אז כנראה לא היה מי שניגש אליה. וזה מה שהיא למדה. מה האמא אומרת? זה היה נוראי. אחר כך האמא הזאת ביקשה אותה בחזרה, והיא הייתה באיזה מקלט כזה לנשים שמלמדים אותם איך מגדלים תינוקות, וזה מה קרה איתה אחר כך, אני לא יודעת. פשוט לקחו להם אותה אחרי כמה חודשים. אבל לי זה היה שיעור. כאילו, מי שלא בוכה, הוא יודע מבחינתו שאין למי לבכות. זהו, אין. מה זה אין למי לבכות? אין למי לבכות, זה אומר שאין בעולם אלוקים. אין בעולם אלוקים. אמא בסוף בשביל הילדים שלה היא כמו אלוקים. אני לא מתכוונת שהיא אלוקים, בסדר? אני לא מתכוונת שהיא בראה את העולם. אני מתכוונת שהיא נותנת לילד הכל. ואם היא לא נותנת, אם התינוק לא בוכה, הוא יודע. אתם יודעות, יש שיטות כאלה. את שלושה ימים שמה את התינוק במיטה, שלושה ימים הוא בוכה, הוא יכול להיות בן יומיים, בסדר? הוא יכול להיות בן שבוע. שלושה ימים הוא בוכה ואז הוא כבר לא בוכה. שלושה, שבוע מקסימום. ואז את יכולה ללכת בשבוע אחרי הלידה, למה שאת רוצה, לפגוש חברות, ללכת לנשפים, ללכת להצגות, ללכת להרצאות, אם את לא הולכת לנשפים והצגות. מה שאת רוצה את יכולה לעשות, כי הוא לא בוכה. איך הוא למד שהוא לא בוכה? כי אף אחד לא בא. זה זוועה, זה זוועה. גם, תקשיבו, יש תינוקות ממש מפונקים. אם התינוק שלך בוכה והוא צריך לישון והוא לא ישן, אין לי בעיה שהוא יבכה. את חייבת להיות לידו ולדבר איתו ולהגיד לו, אני איתך, אני אוהבת אותך, לתת לו יד, אם קשה לך, בסדר? אם את יכולה להרדים אותו, תרדימי אותו. אבל אם זה כבר קשה, פשוט תהיה אישה. מה תינוק חווה? אמרתי לכם, אין לו שכל. גם אם אמא שלו אומרת לו בגיל שבוע, יצאתי מהחדר, אני תכף שווה, זה כלום. אם הוא רואה שאמא שלו הלכה והוא נשאר בחדר לבד, התינוק הזה נטוש. הוא נטוש. יכול להיות שהוא יהיה בן אדם מאוד קרבי ואמיץ וחזק, אבל משהו בלב שלו יהיה מת. כי כשהוא בכה, אף אחד לא בא. אף אחד לא בא. לכן כשתינוק בוכה, אני אומרת שוב, זה מאוד קשה. זה קשה מאוד. אבל זה הפלא הכי גדול, זה הדבר הכי נפלא שאת יכולה לתת לו. את מלמדת אותו שיש בעולם מתיקות. את מלמדת אותו שיש בעולם עטיפה, יש מישהו שעוטף אותו תמיד, שמחבק אותו תמיד. זה לא חינוך, בסדר? זה לא שיעור בחינוך. חינוך זה משהו אחר. זה מה זה אמא? מה זה אמא? אמא היא זאת שמלמדת את הילד שלה שיש לו מקום בעולם שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד אוהב אותו, תמיד. זה לא משנה מה הוא יעשה ואיך הוא יתנהג. אפשר לא להסכים איתו, אפשר לדבר איתו, אפשר להניש אותו, אפשר כל מיני דברים. אבל יש לו תמיד מקום שם. יש תמיד חיבוק בשבילו, יש תמיד אהבה בשבילו. יש תמיד, הוא יודע את זה, הוא יודע את זה, והוא מאמין בטוב. ולכן גם ריבונו של עולם ברא לאישה רחם. כי רחם זה מלשון רחמים, ורחם זה שריר שהולך ומתרחב 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 לפי הצורך של העובר הקטן שהולך ומתרקם בתוכו. ושם הוא עטוף. ושם הוא מוגן, ושם יש לו הכל, 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 כל מה שהוא צריך. הוא ניזון מהשיליה, דרך חבל הטבור. הוא כל הזמן מתנועע. אתם יודעות למה תינוקות אוהבים שמנענעים אותם כשהם... כי הם רגילים, זה מזכיר להם את הנענועים ברחם. ומה עושה ברחם? יש מלאך שמלמד אותו את כל התורה כולה. ברחם זה גן עדן. ברחם זה הכל מושלם. וזה זה שאישה זוכה לרחם, זה אלוקים אומר לה, מי את? את כולך רחמים. את כולך מקום. אישה זה מקום, מקום שהולך ומתרחב. נכון, יש כאלה שאומרים, איך זה יכול להיות? כבר יש לך שני ילדים, איפה יהיה לך אהבה לילד שלישי? איפה יש לך מספיק אהבה? זה לא שצריך להמציא אהבה מחדש. זה פשוט את, זה מי שאת. יש בתוכך המון המון אהבה, המון 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 מקום לזה. דרך אגב, המילה רחמים בארמית זה אהבה. אז זה מה שמרים מלמדת. מרים מלמדת כמה המקום של אמא משמעותי בחיים של התינוק שלה. כמה התינוק יאמין בטוב אם אמא שלו תהיה מוכנה לקום עוד ועוד ועוד פעמים בלילה. וכל פעם כשאת עושה את זה ב-20 שנה האלה, תגידי לריבונו של עולם, תראה מה אני עושה, תראה איך אני נותן את הכל בשביל הילד שלי. אתם יודעות שכשאישה מניקה, אז הוא לוקח לה את כל מה שהוא צריך, את הסידן, את החלבונים, אז הוא לוקח הכל דרך החלב, בדיוק מה שהוא צריך. וזה מותאם לגילאים שלו, בהתחלה הוא צריך יותר שומנים, אחר כך הוא צריך יותר חלבונים, אחר כך הוא צריך יותר, הכל מדוגם. ומה איתך? מה איתך? מה יהיה איתך? מה יישאר ממך? אלוקים אומר לך, זה מי שאת, זה אמא. אמא מוכנה שכביכול הילד אוכל אותה, אותה. אז זה השיעור הראשון של מרים. כי מרים רוצה שהתינוקות האלה שיוולדו למציאות קשה ונוראית, יאמינו בטוב שבעולם. ויאמינו שהטוב ינצח גם כשיהיה קשה. אז אני רוצה להגיד עוד משפט אחד, בגלל שאנחנו בדור השפע. טוב, אני בטח אגיד את זה עוד כמה פעמים. בדור השפע יש יותר מדי דברים, בסדר? אנחנו יותר מדי בשפע. אני לא מתכוונת שכשהילד שלך רוצה משהו, את חייבת לתת לו אותו, ממש לא. בסדר? לא התכוונתי לזה. התכוונתי שהוא יודע שהיית רוצה בלב שלך לתת לו את מה שהוא מבקש, בסדר? הוא יודע בוודאות, יש דברים שאת נותנת, יש דברים שאת לא נותנת, אבל היית רוצה, היית ממש ממש רוצה. למה? כי הוא הכי אהוב עלייך, הוא הכי יקר לך, הוא הדבר הכי חשוב שלך. אז ברור שהיית רוצה. זה, לפעמים את לא נותנת, כי זה לא חינוכי. אני לא כל כך דמות חינוכית, אז אל תשאלו אותי חינוכית איך עושים את זה, אבל זה אמא, זה אמא. אמא זה לתת הכל, הכל, הכל לילד הזה. וזה מתחיל ברגעים כשהוא ברחם, שאת נותנת לו הכל, ואחר כך כשמניקים אותו. ואל תדאגי, מבטיחה לך שאחרי 20 שנה את ישנה בלילה. כלומר, אני לא מבטיחה שאת ישנה בלילה, אבל הם לא מאירים אותך. אולי את מתעוררת בבעלה מכל מיני חרדות שיש לך, איפה הילדים שלך ומה הם עושים. זה אני לא יודעת. הנכדים עדיין הם מקשיבים, את יודעת, הם עדיין... טוב, נעצור פה. אנחנו נמשיך על מרים בעזרת השם בראשונה. תודה רבה.